אתם מאזינים לדבר חינוך עם חמותה לחמן.
אז היי לכל המאזינים, אתם נמצאים בפודקאסט מדברים חינוך עם חמותה לחמן. אני מאמינה שילדים יודעים לומר את האמת, ובדרך כלל אומרים את האמת שלהם, ועם השנים אנחנו כמבוגרים מלמדים אותם קצת לשקר לטובת האינטרסים שלהם, להיות טיפה יותר מניפולטיביים ולעשות מניפולציות, וככה הם בעצם לומדים, כמונו המבוגרים, לא תמיד לומר את האמת. לי האמת מאוד חשובה, ואני עוסקת הרבה בחקר האמת בחינוך. והיום אני רוצה לדבר על מה קורה כשלילד נעלמות המילים. לא כשהוא לא אומר את האמת, אלא שפשוט נעלמות לו המילים. ובמקום לדבר ולהגיד מה מציק לו, הוא פונה לצעקות, להרבצות, הוא זועק את המצוקה שלו בדרך אחרת, הוא לא יודע להביע אותה במילים. אני מראה את עינו האלה, כשמיד תציג את עצמה, ונדבר על, ביחד נדבר על התקפי זעם, התקפי חרדה, מחוויה אישית שהיא עברה, ומדברים שאני יודעת כאשת חינוך כבר 23 שנים. היי נועה, איזה כיף שבאת.
היי חמוטל, איזה כיף שהערכת אותי פה, ממש אני מתרגשת לעסוק בנושא כל כך כל כך חשוב ובוער. אז אני אציג רגע את עצמי, אני נועה הניג, בת 39, אני מעצבת גרפית וממתגת, יש לי 4 ילדים, עידן בן 17, רועי בן 15 וענבר ומעיין, הם תאומות בנות 8, ואנחנו גרים בפתח תקווה. ואני אדבר היום מהחוויה האישית שלי כאימא לילדה, אחת התאומות שלי מעייני, שאיתה באמת חווינו שנה וחצי של תהליך מאוד מאוד ארוך של התקפי זעם וחרדה. ובעצם קודם כל חשוב לי להגיד שאני לא מטפלת ואני לא אשת מקצוע, ככה שכל מה שאני אומרת פה זה רק מהחוויה האישית שלי, ומאוד מאוד היה חשוב לי לדבר איתך על זה, אפילו שזה לא קשור למקצוע שלי, בגלל שאני לא ראיתי את זה אצל אף אמא בסביבה שלי, וכשהייתי משתפת מזה קצת בפייסבוק, אז הרבה אמאות היו פונות אליי בפרטי, כי יש בזה הרבה בושה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב להעלות את זה, ויאללה, נתחיל.
גם אני חושבת שזה נושא חשוב, באמת לפעמים הורים מתביישים, או פשוט לא יודעים מה לעשות. אני רוצה שבואי נסביר קצת למאזינים שלנו בעצם, אלו שלא יודעים ככה, בשני משפטים, מה זה בעצם התקף חרדה ומה זה התקף זעם?
אז ככה, ההתקף זעם, אני מתייחסת אליו גם כהתקף חרדה, כי עם הזמן למדנו שזה נובע מתוך חרדה, אז כשאנחנו מדברים על התקף זעם שהוא נובע מתוך חרדה בילדים, קצת בדומה למבוגרים, זה מצב פיזיולוגי. זה מצב פיזיולוגי שבו המערכת שלנו, המערכת ההישרדותית שלנו, פשוט משתלטת על כל המוח, והיא פועלת גם בלי היגיון על התגובות של הגוף. אוקיי, כמו שמבוגרים חווים למשל התקף חרדה והם לא יכולים לשלוט על איך שהגוף מגיב, ככה גם אצל ילדים, זה משתלט להם על ההיגיון כמנגנון הישרדותי, ואצל כל ילד זה יוצא בצורה אחרת, בצורה אלימה, בצורה של בכי מתפרץ, בצורה, אוקיי? אבל חשוב לעשות את ההבחנה, בשונה מהתקף זעם בקניון כי לא קנית לי בובת פוקימון, ההבדל הוא שבהתקף בקניון, ההתקף, זה התקף חמוד שבו יש לילד שליטה, אוקיי? המנגנון לא משתלט על ההיגיון, יש לילד שליטה, זה אומר שאם את כן תיכני לטרור ותביא לו את הבובת פוקימון, הוא יכול לחבוט את הכפתור ופתאום להיות ילד שמח, אוקיי? כשיש לנו חרדה, אז הילד לא מסוגל לחבוט את הכפתור, בגלל שהיה טריגר, אוקיי? שקדמו לו מחשבות שליליות בפרשנות של הילד, וההתקף הוא מופיע כתגובה פיזיולוגית, אז הוא לא יכול לחבוט את זה מיד, אוקיי? אז יש פה איזה משהו
מורכב יותר. זה חשוב שידעו בין התקף זעם שאופייני לילדים בגיל 3, לבין התקף זעם שמופיע לילדים קצת יותר גדולים, שהוא נובע מחרדה. בואי תספרי מתי זה התחיל אצל הבת שלך, זה בא בבת אחת, זה בא בהדרגה, תספרי לנו קצת, שוב, לא קצת בקצרה, אני מזכירה ש...
אין בעיה, אני אתמצאת. אז
כן.
אצל הבת שלי באמת קצת הייתי מזהה שיש לה התקפי זעם שונים, ההתקפים החמודים, הם היו קצת יותר עוצמתיים משאר הילדים שלי, הייתי מצליחה לזהות את זה מגיל מאוד מאוד קטן, אבל אם הייתי רגועה איתה זה כן היה משהו שנעלם. ההתפוצצות האמיתית הגיעה אחרי הקורונה, כשהם בעצם חזרו למסגרות בבית ספר, ואז התחילו קונפליקטים חברתיים בעצם בבית ספר, שם היא לא הייתה מסוגלת לטפל את האירוע, עם ילד רימה במשחק, עם ילדה שקרה, ועם הצוות כעס על התגובה שלה כלפי הילדה, הכל אצלה התפרש בצורה מאוד מאוד עוצמתית, והיא ישר הגיבה באלימות, גם כלפי הילדים ואחר כך גם כלפי הצוות, כי היא ממש איבדה אמון על זה שישר מתייגים אותה כילדה הרעה.
מה ההתנהגויות בעיקר אלימות גם כלפי הצוות?
כן, זה התחיל עם ילדים, אבל ברגע שמסגרת, זאת אומרת, קורה אירוע ויש טריגר, וילד אומר לה משהו, ילד רימה במשחק, מבחינתה היא אלת הצדק, היא תבוא להעניש את כולם כי היא תחנך את העולם, וברגע שמגיע הצוות, היא נאטמת, היא לא אומרת מה קורה לה, מה עשו לה, היא נהיית סגורה בתוך עצמה, והצוות לא יודע להתמודד עם זה, אז הם פשוט מוסיפים את מתדלקים את המדורה הזאת עוד יותר.
הבנתי, וזה הופיע רק בבית ספר, זה הופיע גם בבית, איך זה הלך?
אז זה התחיל בבית ספר, זה התחיל בצהרון, חשבנו שזה רק בגלל הצהרון, זה אנרגיות אחרות וסייעות אחרות, והוצאנו אותה מהצהרון, וזה זלג גם לשיעורים הרגילים של המורות הרגילות, ואז ברגע שהיא כבר התחילה להתרגל לזה שאומרים לה שהיא ילדה רעה ושהיא לא בסדר, אז זה זלג הביתה, כי גם בבית היא רוצה שיתנו לה את החותמת הזאת שהיא רעה גם בבית, בבית זה התבטא כלפי ממש אלימות על אחותה, וממש בצורה מאוד מאוד קשה, והיא הייתה צועקת שהיא ילדה רעה על עצמה, היא הייתה אומרת, בסי גם היו לה אמירות אובדניות, אני לא, ממש הייתי יושבת איתה בלילה והיא הייתה אומרת לי, אני לא אוהבת את בית ספר, אני לא אוהבת את החיים שלי, ממש ממש אמירות קשות, באמת באמת מצוקה מאוד גדולה שרואים אצל הילדה, ולהורה זה מאוד מאוד קשה לשמוע, כאילו אני מספרת על זה ככה, אבל זה באמת הסיבה שאני רוצה שעוד הורים ישמעו שזה קורה ושאפשר להתמודד.
וכן, אנחנו גם ניתן בסוף את הטיפים שלך, איך שאת התמודדת, שיוכלו להיעזר. כמה זה חשוב בהתנהגות של המבוגר האחראי, המחנכת, המטפל, ההורה, כמה היא משמעותית להעצמה של ההתנהגות או לחוסר העצמה? אני יודעת לי יש את התשובה שלי ככה בתור מחנכת, אבל מעניין אותי לשמוע מהצד של ההורה, כמה בעינייך יש מקום לזה שההתנהגות לא פוסקת למחנכת או להורה. שוב, אנחנו לא באים לבקר אף אחד, ברור לנו שכל אחד מהאנשים עושה את המקסימום, אבל לפעמים לא יודעים פשוט מה לעשות, וכן חשוב לי לתת את הנקודה כמה משמעותית ההתנהגות שלנו, אם כמחנכות ואם כהורים, להעצים את את ההתנהגות הלא טובה במקום למדר אותה. אז בואי נשמע את התשובה שלך.
ברור, אז אני מהניסיון של השנה וחצי האלה, ההתנהגות של המבוגר, וזה לא משנה אם זה המחנך או ההורה, זה המפתח העיקרי לעזור לילד. בזמן האירוע ואחרי האירוע כדי למנוע את האירוע הבא. הילדים האלה שאנחנו מדברים עליהם הם ילדים סופר רגישים, יש להם חיישנים הכי הכי חדים בעולם באמת משאר הילדים, כדי לקלוט מה את חושבת עליו תוך כדי האירוע, ותוסיפי את הפרשנות השלילית שלהם שיש להם בילד אין בצורה מוקצנת, אוקיי? אז ילד שהוא נמצא בהתקף חרדה ואין לו שליטה בהיגיון של המוח באותו רגע, אם אתה ההורה והמחנך מבין את זה, אל תנסו להראות לו את ההיגיון בסיטואציה. אל תנסו לאיים עליו בעונש, זה כמובן יחמיר את הסטרס, ואפילו אל תנסו להציע פתרון. אז מה כן?
רגע, זה כבר הפתרונות.
אוקיי.
אבל זה הפתרונות. אבל קודם כל חשוב להגיד שלמבוגר, אם זה הורה, אם זה מחנך, וזה, אני אגיד בתור גננת, לא תמיד אנחנו רואות, אמנם הייתי גננת של קטנים שיש להם את ההתקפי זעם השכיחים,
כן.
אבל אנחנו לפעמים בתוך העשייה, בתוך ההמון של הילדים, בתוך הזה, לא שובות לב שפה יש לנו משהו טיפה אחר, ושצריך לגשת אליו בצורה קצת אחרת מה שאנחנו רגילות לעשות, ויודעות שעובד לנו.
יותר
וגם
מזה,
כהורה, וגם כהורה, אם יש לך, את זאת הילדה, הייתה הילדה הרביעית שלך, את רגילה לילדים ומה שעשית איתם עד אז, ואני גם רואה את זה אצל הרבה 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 הורים, יש משהו שעבד להם, עבד עם הילד הראשון, עבד עם הילד השני, עבד עם הילד השלישי. לפעמים מגיע לנו ילד שהוא קצת שונה, הוא ילד רגיל, הוא ילד מתפקד, הוא ילד חכם, הוא ילד מוצלח, אבל הנפש שלו היא קצת אחרת, או הראש שלו הוא קצת אחרת. ובתור הורים ובתור גננות, התפקיד שלנו הוא לראות את זה. הוא לראות שיש לנו פה משהו אחר, ולחשוב בדרך יצירתית איך אנחנו ניגשים לאותו ילד, וזה בעצם מה שיכול להוביל, להוריד מהתופעה ולא להעצים. כי אם אנחנו מתנהגים בדרך שהתנהגנו עם הילדים, אם זה בבית, עם הילדים האחרים שלנו, ואם זה בכיתה, אז עם כל שאר הילדים, גננת לפעמים המון שנים, ויש שיטה שעובדת לך מסוים, אבל מגיע לך ילד אחד בשנה ה-21 שלך, שפתאום הוא צריך משהו אחר, וזה קשה לך גם בתור גננת, גם בתור הורה, לשנות ולהגיד לא, 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 פה צריך משהו אחר, וזה החשיבות. החשיבות זה לשים לב, לקלוט את זה, וקצת לשנות את הדרך. ואז זה יכול
נכון, ולזהות. וגם לזהות בתוך האירוע מה אני משדר כרגע. כי אם אנחנו מדברים על ילדים מאוד מאוד רגישים, הם יחשבו, הם יבדקו אותך ממש ממש חזק, מה אתה חושב עליו? אתה חושב עליי שאני רע או שאתה בעדי? זה הדבר הראשון הראשון והכי חשוב בזמן אירוע.
זה חשוב דרך אגב בכל דבר עם הילדים. ילדים הם בוחנים. אחד הדברים שכאילו תמיד אומרים, הוא בודק גבולות. למה הם בודקים גבולות, ילדים? כי הם רוצים לראות, האם אני יכול לסמוך עליך? האם אתה תישאר פה גם אם אני אעשה את הדבר הרע? אני עושה דבר רע הזה, ואתה נשאר הזה, ומנסים עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר. זה הבדיקה לראות כמה הזמן אתה עוד תאהב אותי. הם עושים את זה להורים, הם עושים את זה למחנכים, כדי לראות כמה הזמן עוד תהיה בעדי, וזה העניין של בדיקת גבולות. את דיברת על הסטיגמה, וזה דבר נורא נורא חשוב שנדבר עליו רגע. כי סטיגמה נדבקת לילדים, לטוב ולרע, יש את הילד הטוב, אז יהיה הילד שהוא כל כך רוצה להיות טוב, הוא ירצה אותנו בכל דבר, כי הוא רוצה להיות הילד הטוב, ויש את הילד החכם, אז הוא ילמד יותר קשה, כדי כאילו, שתמיד הוא יהיה חכם, הוא יפחד לאבד את זה, ויש את הילד שהוא נתפס כילד הבעייתי, וברגע שאנחנו שמים סטיגמה, אז לא משנה אם זה סטיגמה שבינינו נחשבת לסטיגמה טובה, הילד החכם, הילד הטוב, או הילד הרע שעושה בעיות, סטיגמה בעצם גורמת לילד להישאר ולהתקבע באיזה התנהגות, שלפעמים היא טובה ולפעמים היא לא טובה, כי גם בסטיגמה של הילד הרע, או הילד הבועט, או הילד זה שאת כאילו בתפי זעם והרבצות, זה לא טוב, אבל לפעמים הילד הזה שעומד על שלו, וההורים יכולים להגיד, זה הילד הבעייתי שלנו, כל הזמן מתמקח, כל הזמן זה, אבל אלו תכונות טובות, שכל תכונה יכולה לבוא לטוב ולרע, ולכן חשוב להימנע מסטיגמה, וזה, אני אגיד לך שוב בתור גננת, זה מאוד קשה להימנע מסטיגמה. אני יודעת, בתור גננת, אני זוכרת שהייתי מקבלת את השמות של הילדים, עם תמונות ומארגנת, ומסתכלת וחושבת, אוקיי, אז מי יהיה הילד שיענה לי את כל השאלות במפגשים? ומי יהיה הילד שירקוד הכי טוב במסיבה? ומי יהיה הילד שהוא יהיה השובב? מי יהיה הילד שיהיה לו בעיות באוכל? כאילו, כל הדברים שידעתי, זה נורא 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 קשה להימנע מסטיגמה. שוב, בתור אחת שלמדה המון חינוך וידעה שאסור לעשות סטיגמה, תקבלי אותו מחלקים. ועדיין, איך אפשר, בואי תני לי את הדרך שלך, איך אפשר להימנע מסטיגמה?
אז קודם כל, את כגננת, את באמת מראה את הצד הזה של איך אני מקטלגת ילד שהוא יהיה טוב למרות מה שאני רואה. אני מהכיוון של האימא, אני לוקחת את זה צד הזה יותר רחוק מהאימא, מעבר לסטיגמה, אני רוצה לדבר על הפחד. כי להגיד, בסדר, יש לי ילדה שהיא קצת רעה, היא קצת זוהמת, היא קצת זה, זה לא. אני, לאימא יש את הפחד, מה יקרה מעבר להרי החושך, מה יקרה בגיל ההתבגרות, מה יקרה כשהיא תמשיך עם מחשבות אובדניות והיא תדע גם, אוקיי? אז מהמקום הזה הסטיגמה כבר עוברת, הופכת לחרדה, והעבודה על זה, לפני שאת מגיעה לילד ואת מטפטפת לילד שהוא ילד טוב, את צריכה להאמין בעצמך שהיא תהיה בסדר. ורק כשהגעתי לנקודה שהאמנתי וכבר העפתי מעצמי את כל המחשבות של מה הולך להיות עם הילדה הזאת ולאיזה בית חולים פסיכיאטרי נגיע והיו לי את המחשבות האלה, אז קודם כל האמונה הזאת, האמונה שהילדה תהיה בסדר ושאני מסוגלת לעזור לה שהיא תהיה בסדר, זה היה הצעד הכי 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 משמעותי במלחמה בסטיגמה הזאת.
אוקיי, זה בצד שלך, ניסית לעשות משהו עם המורים, כי אני בטוחה שהיה בבית ספר סטיגמה של מעיין ילדה רעה, מעיין ילדה, או שלא היה סטיגמה.
ברור שהיה סטיגמה, יותר מזה, היה לי גם תחושה לאורך השיחות שהם רוצים להגן על ילדים אחרים. זאת אומרת, הם היו אומרים לנו, אנחנו צריכים להוציא את כל הילדים מהכיתה, כדי להגן על שאר הילדים, ואז היא נשארת עם עצמה בכיתה ומחריבה את הכיתה. ובעצם את כל הזמן היית צריכה לעורר אצלם את האמפתיה של תראו את המצוקה שלה, שנייה תראו את המצוקה. אז היה בזה הרבה הרבה שלבים של תקשורת עם הצוות, שברגע שלי היה תקשורת איתם והם קצת היו באמפתיה אליי והם ראו את התהליך שעשיתי איתה בבית, כל הזמן החזרתי את התהליך שעשיתי עם הילדה בבית, אז לאט לאט הם גם הצליחו להסיר את הסטיגמה ולהיכנס לתהליך ממש טיפולי לעבור איתה בבית ספר.
אוקיי, זהו, זה בעייתי ממש העניין הזה של הסטיגמה, ואת סיפרת גם שהיא הייתה אומרת, אני רוצה להיות ילדה רעה, אני רוצה, אני ילדה רעה, זה היא כבר האמינה, והיא כבר תפסה את הדמות הזאת.
היא גם רצתה את החיזוקים האלה.
זה מאוד קשה להשתחרר מזה גם בתור ילד, אני הילד הרע.
אז אני בטוחה שיקח לה עוד הרבה שנים להשתחרר מזה, וזה בסדר. זה יהיה תהליך.
כן, נכון. אז באמת חשוב, בואי נגיד עוד פעם כטיפ, ניתן קודם את הטיפ למחנכים, ואז ניתן את הטיפ להורים בנושא הזה. כמחנכים, כשאתם רואים ילד שמתנהג בצורה שהיא יוצאת דופן, אם זה צעקות, אם זה מכות, אם זה בכי, דברים שבתכלס אני מבינה אתכם, כי גם לי זה מקשה עלינו את חיי יום יום, יש לנו סדר, יש לנו לוז, יש דברים שאנחנו רוצים לעשות ולהספיק, פתאום מגיע הילד הזה ומשבש את זה עם הצעקות או עם הדרמה או עם הזה, ואנחנו צריכים לעצור את הכל ולהתעסק בו, אני מבינה את זה. נסו אחרי ההתקף, אחרי הרגע הזה, לשבת ולחשוב ולראות את הילד שבעצם ילד שמתנהג ככה תמיד בכל גיל, הוא בעצם זועק לנו על קושי, על איזה בעיה, על זה שהוא צריך עזרה, ותנסו באמת לחפש את הדרך היצירתית להגיע אליו. שיתוף של עם ההורים ושיתוף פעולה עם ההורים תמיד עוזר, זה מה שאני מצאתי, כאשר אני משתפת את ההורים באיזשהו קושי שאני חווה מול הילד, ולא מתביישת להגיד, זה קשה לי, וזה קשה בגן, השיתוף פעולה עם ההורים תמיד עזר, וכהורים, שוב, גם לראות ולהבין את זה, נכון? וגם להראות, לשקף את זה בעצם לצוות המחנך, שלילדה יש איזושהי קושי או בעיה, נכון? וגם
נכון.
לראות, להבין שזה איזושהי בעיה, וצריך קודם כל להחזיר אותה לזה שהיא ילדה טובה ואוהבים אותה, ולתת את האמון הזה שתבטח בכם כהורים, ותבטח שוב גם כמחנכים. תבטח בכם שאתם בצד שלה, רוצים את טובתה ומנסים לעזור לה. בואי תספרי לנו, אני כשדיברנו מאוד אהבתי את הדרך שאת נקטת על מנת לעזור למעיין, ואני רוצה שתספרי את זה, כי בעיניי זו דרך מקסימה ויכולה לעזור לעוד המון הורים, אז עכשיו בואי תשתפי אותנו בזה.
תודה. אז באמת, ככה באירועים הראשונים שזה התחיל בבית ספר, והטלפונים התחילו לזרום על כל מקרה אלימות שלה, אז זה היה רגע של הדחקה, אוקיי? כי שוב, כי גם הסטיגמה אומרת שזה קורה להורים שהם לא הורים טובים, ילד אלים, כן? זה, ההיגיון אומר, אנחנו הורים טובים, הילדה יעבור לה. זה כזה בקטנה, הם צריכים להתארגן על עצמם חברתית אחרי הקורונה, זה יעבור לכולם. אז זה היה לגמרי הדחתה, היא תהיה בסדר, בואו רק נוריד אותה מהצהרון הזה והיא תהיה בסדר. ואז זה הלך והחמיר. ואת מבינה שזה עובר הביתה, ושזה לא משהו שכבר אפשר להתעלם ממנו ולהגיד זה יעבור לבד.
רק כשזה מגיע הביתה, את מבינה שזה משהו ש... או כבר לפני זה הבנת שזה משהו שצריך לטפל בו ושזה לא...
לא, כשזה הגיע הביתה, הבנתי שזה החמרה ממש במצב הנפשי שלה. אוקיי? את רואה שזה לא משהו שבית ספר עובד על זה ואז מחלים. את מרגישה החמרה ואני רואה את זה עליה, אני מרגישה את זה במבטים שלה, אני מרגישה את זה בתקשורת איתה. רואים שמשהו לא טוב קורה לה ושאני לא מצליחה לבד, אני לא יכולה לבד לתקן את זה. אז זאת הייתה ההבנה הראשונה. אז לקחתי אותה בהתחלה לטיפול רגשי, מטפל מקסים, שברגע שהוא נכנס איתה לניתוח אירוע, זאת אומרת מה היה היום בבית ספר, את צריכה לרשום עם דמויות של ארנבים ממש לנתח את האירוע, היא אהבה את הרעיון לפני שהיא קיבלה את המשימה, היא אהבה את הרעיון, היא ידעה מה היא אמורה לעשות, אבל ברגע שהיא הייתה צריכה לנתח את האירוע, והיא נכנסה להתקף של חרדה ממה שקרה, היא ממש קראה את כל הדפים, והיא לא הסכימה יותר ללכת לטיפול רגשי. אז היינו במין מצב כזה שהיא בהחמרה, ואין לי עזרה מקצועית בחוץ, וזה אני והיא, אוקיי? זה שתינו, שתינו, וגם כמובן יוסי בעלי, אבל אני תפסתי את עצמי, ואמרתי שאני לוקחת אחריות, והאמנתי בעצמי שלי כאימא, יש כלים, רק מעצם היותי אימא שלה, יש לי כלים לעזור לה, כי החוסר אונים הזה הוא כל כך גדול, המצוקה היא כל כך גדולה, זה לא כמו ילד שהוא חולה ואת נותנת לו תרופה וזה עובר. הילד שלך עם בעיה, ממש כמו מחלה, ואין לך תרופה, אוקיי? אז בעצם תפסתי את עצמי, זה היה השלב הראשון של הלקיחת אחריות, והחלטתי שאני יורדת לחצי משרה, כדי לטפל באירוע, ותרגלתי עם עצמי שני דברים עיקריים ממעייני, תרגלתי הקשבה, שזה ממש הקשבה ברמת הלהסתכל בלבן שבעיניים על כל דבר שהיא מספרת לי, לא לעשות פעולות תוך כדי, לא לקפל כביסה, לא לזה, היא אומרת לי משהו, אני עוצרת ומקשיבה, וגם אם היא הייתה בחדר אחר וזרקה לי איזה משהו, אמרתי לה, מעייני, אני תכף איתך, אני לא שומעת, אני בחדר השני, וככה ממש הקפדתי בערך חודשיים על הקשבה, והדבר הנוסף שהקפדתי עליו זה מגע פיזי, ממש מגע פיזי, אפילו עם הקרצייה קצת, שכאילו כל פעם שהיא עברה לידי, נגעתי בה, ליטפתי בה, חיבקתי אותה, ואני רוצה להגיד פה באמת לכל ההורים, שילד שמשדר ריחוק פיזי, הוא הכי צריך את המגע הפיזי הזה. אל כאילו תתפתו לאוטומט שלנו להתרחק מילד שמתרחק. אתם תיקחו את התפקיד ההורי שלכם ותדבקו, וכל פעם שהצעתי לחיבוק, היא לקחה את החיבוק הזה בשמחה. אני חשבתי שכבר יימאס לה ממני, אבל באמת חודשיים שהחלטתי שאני על זה. הקשבה ומגע פיזי. בינתיים אני חיפשתי עוד עזרה מקצועית, אבל קודם כל אמרתי לעצמי שיש לי כלים כאימא, ומיד הרגשתי שיפור, אוקיי? מיד הרגשתי שיפור ביחס, בקרבה בינינו, והתחילה לשתף על מה שקורה בבית ספר, ושם היה המפתח הראשון. ברגע שהצליחה לשתף אותי באירועים שקרו, אני הפכתי להיות מעין צינור בינה לבין הבית ספר של תקשורת, אבל לא משנה, זה היה קשוח, אבל לא נורא, זה היה הצעד הראשון של איזשהו שיפור, ובהמשך מצאתי פסיכולוגית שהילדה אוהבת והתחברה אליה, שזה מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרנו שהטיפול הרגשי הראשון לא עבד, אחר כך מצאנו פסיכולוגית שהתאימה את עצמה לילדה ולצרכים של הילדה, וזה ממש חשוב שהילדה תתחבר אליה. אחר כך מצאנו לה גם תחום חיזוק וספורט, שזה במקרה שלה זה היה שחייה, שזה שוב לחזק אותה במשהו שהיא טובה בו, וספורט שיש בו אלמנטים של נשימה, ואנחנו יודעים מה זה משפיע טובה על המוח. וגייסתי את הצוות החינוכי של מעיין לעזרה, זאת אומרת התקשורת הזאת שדיברנו עליה מקודם, זה ממש ממש עבדתי בזה בשיחות איתם ובמפגשים איתם, עוררתי אמפתיה, הרגענו אותם שהיא בטיפול, זאת אומרת אנחנו איתכם, אנחנו לא נגדכם. המקום הזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מאוד מהר נכנסים להתנגדות עם המערכת, מאוד מאוד מהר, זה נורא נורא קל ליפול לשם. להרגיע אותם שהיא מטופלת, להודות ולהעריך על מה שהם כן מצליחים לעשות, ולהבין שאין להם את כל הכלים, הם לא יכולים להיות מטפלים, יש להם כיתה ענקית של 30 ילדים, הם לא מסוגלים להיות גם מטפלים. אז באמת כל דבר קטן שהם מצליחים לראות את מעיין, אפילו שהמורה קיבלה ביתה, אוקיי? ולמחרת המורה מקבלת אותה ואומרת לה בוקר טוב בבוקר, להעריך את זה. אוקיי? אז זה נורא 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 חשוב, ואני הרבה פעמים הייתי אומרת למורה עם השיחות שהיא ממש עובדת בהצלת נפשות, כאילו באמת כל ההתקדמות שאנחנו רואים עם הילדה, ממש מדובר פה בהצלת נפשות, ושזה מאוד מאוד מרגש, ונורא כאילו היינו אחת בשביל השנייה כדי לעזור למעיין. בהמשך, בעצם אחרי שכבר התחלנו לראות קצת התקדמות, ההתקדמות היא אומרת גם התקדמות צעד קדימה ושתיים אחורה, זאת אומרת גם היה התקדמות, צריך המון המון סבלנות בדבר הזה, כי זה באמת תהליך פסיכולוגי מורכב. אז בהמשך כבר נרמלתי למעיין את החרדות, החלנו לפרק את זה.
רגע, לפני החרדות אני רוצה, פשוט אמרת משהו נורא חשוב, אני רוצה להציב עליו דגש, זה לשים לב גם כמחנכים וגם כהורים על כל התקדמות הכי הכי קטנה. כי יש לנו ציפייה בתור אנשים בכלל, גם את יודעת, כשאנחנו עושים דברים או מקימים עסק של יאללה, שעכשיו נתפוצץ כי ככה אנחנו רוצים. הנה, התחלנו טיפול עם הילדה, עכשיו היא תהיה בסדר. זה לא עובד ככה. החיים הם תהליך ארוך, ארוך, ארוך. טיפול הוא תהליך ארוך, ארוך, ארוך. באמצע יש הצלחה אחת, וכמו שאמרת, שתי צעדים אחורה של פתאום.
זה אל הנפילות הכי קשות.
הכי הכי קשות, נכון.
לנפילה הכי הכי קשה. זה מוריד אותך למינוס בתסכול ובפחד של מה יהיה איתה, האם היא אי פעם תצא מזה.
כי זהו, כי כבר חשבנו שהיא כבר עושה את זה, אז צריך לזכור את זה, זה משהו מאוד מאוד ארוך. צריך לעודד ולשים לב על כל התנהגות, אפילו אם היא כן הרביצה, אבל שנייה לפני שהיא הרביצה, היא ניסתה, והיא בסוף לא הצליחה להגיד איזה יופי, ראינו שניסית, ראיתי שניסית, מאוד 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 חשוב, גם כמחנכות לכיתה של 35 ילדים, וגם כהורים, לשים לב להצלחות האלה הקטנות, וגם כאשר פתאום יש אחרי הצלחה יום של נפילה, ואת דיברת על התסכול שלך כאימא, תארי לך את התסכול של הילדה.
כן.
הילד יושב, שוכב בלילה במיטה ואומר, הלוואי שזה יעבור, הלוואי שאני אצליח, הלוואי שמחר אני לא אתעצבן על החברים שלי ועל המורה, ואז הוא מצליח והוא נורא מתאכזב, והוא אומר, אדוני ילד רע, אני לא מצליח. ואז הוא מצליח משהו קטן, הוא כל כך שמח, ופתאום הוא נופל, התחושת כישלון שלו היא כל כך
כן.
גדולה, וגם שם צריך להגיד לו, לא נורא, אתה זוכר שאתמול הצלחת? אני בטוחה שגם מחר תצליח, לא נורא שהיום לא הצלחת, כי אנחנו יודעים שכבר כן הצלחת, כבר היו לך הצלחות, מאוד 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 חשוב לשים את זה ולעודד את הילד בתהליך, וגם אתכם כהורים וגם את המחנכות, לשים כמו שאת אמרת, זה היה נורא יפה ששמת לב ומאוד מאוד עודדת את המחנכת, וראית כל התנהגות קטנה שהיא מצליחה, כי כן, כי לפעמים בתור מחנך זה לא צריך לקבל
גם
ביתה,
היא עוברת
או
תהליך,
ליבם שברו משקפיים, ואתה צריך שוב להבין את המקום שהילד עשה את זה, ולאהוב אותו, ולא עכשיו לשמור תינה לנצח, אז באמת כהורים יש תפקיד מול המחנכות, כן, גם את המחנכות לעודד, גם למחנכות לתת את הפידבק החיובי שהם רואות והן עושות את המקסימום, שזה היה ממש יפה שאת עם כל הלחץ והילדה וההטרדות כאימא שהכי רוצה לעזור לילדה שלה, כן ראית גם את המורה. ועכשיו בואי נדבר על החרדות.
אוקיי, אז חרדות, באמת ברגע שילד מזהה ולומד, ואני כמובן עשיתי את זה ביחד עם הפסיכולוגית, וזה לא משהו שעשיתי אותו לבד, אלא בהתייעצות איתה, לדבר עם ילדה על מה זה חרדה, שזה בעצם חשש, זה משהו שהיא חוששת ממנו, ושזה בסדר שזה גם משהו שהוא לא הגיוני לנו, למשל, אם היא בחרדה מלאחר לבית ספר, כן, מבחינתה זה לא יודעת מה, היא צריכה להתמקם, למקם את עצמה בזמן, אז אם ב7:30 היא לא יוצאת כבר מהבית, כן, הצלצול ב8, היא בחרדה, היא נכנסת להתקף חרדה והיא יכולה לא ללכת לבית ספר, כי היא יוצאת אחרי השעה 7:30. אז ברגע שאת מנרמלת לילדה, שזאת החרדה שלה, את חוששת לצאת אחרי 7:30, מה את צריכה שאני אעזור לך בשביל זה? את צריכה שאני אעיר אותך ב6:30? כן, כן, והעיניים שלה נפתחות והיא אומרת, אמא מבינה אותי, אוקיי? היא מבינה, אני לא צריכה להסביר לה את ההיגיון שיש לי מאחורי זה, היא מבינה אותי, והיא מבינה שכשאנחנו מדברים על החשש הזה, למשל, של הבוקר שלה, אז אנחנו עובדים על זה בהדרגה. אני אומרת לה, היי, הנה, יום אחד היא הגיעה לשער של בית ספר ב8 וכמה דקות, והיא נתקפה חרדה וחזרה הביתה, והיא באה אליי בוכה, ואמרתי לה, תקשיבי, תראי, אמרנו, דיברנו על חרדות, שזה ממש, אנחנו עובדים על זה בהדרגה. אתמול קמת מאוחר, אבל נשארת בתוך השמיכה, היום הצלחת להגיע עד לשער, והיא ממש נרגעה, זה ממש הרגיע אותה, להסביר להם שבאמת טיפול בחרדה זה משהו הדרגתי, לאט לאט, לדבר עם הילדה, לנרמל, והדבר באמת שהכי הכי חשוב, לכל ההורים שמקשיבים, זה לסמוך על הרדאר שלכם, כי אני חושבת שההתקדמות הכי הכי, הקפיצה הכי גדולה של הילדה, אני זיהיתי ברגע שאני האמנתי בעצמי שאני יכולה לזהות שהיא במצב חרדה, גם אם היא לא נראית, גם אם היא סגורה, אם אני מזהה שהיא בחרדה והיום הזה ללכת לבית ספר גדול עליה, אנחנו יכולות לסמוך עלינו כהורים לאפשר לה את היום הזה בבית, זה לא פינוק, לא נכנענו, זה לא יגרום לזה שהיא לא תלך יותר לעולם לבית ספר, זה אומר שזיהינו שהיא במצב שטריגרים עכשיו ממש יקפיצו אותה. אז הרדאר שלנו כהורים ממש ממש חשוב, וזה משהו שגם למדתי אותו לאורך התקופה.
אוקיי, יפה מאוד, גם ראיתי פה על החרדה של, כמו שדיברנו על ההתקפים, גם פה לראות ולהראות לילד את ההתקדמות. אתמול בכלל לא הצלחת לקום, היום הצלחת. זה ממש ממש חשוב להראות לו שהוא לא נמצא כל הזמן, כי כשאנחנו במצב, אני מדברת כי זה קורה גם למבוגרים, זה לא רק אצל ילדים. גם כשאנחנו באיזה מצב שאנחנו מרגישים תקועים, ואנחנו אומרים, אנחנו ככה, ואנחנו ככה, ואנחנו כועסים על עצמנו וזה, ואנחנו צריכים מישהו חיצוני שיראה לנו, היי, אבל אתמול עשית ככה, והיום כבר עשית קצת אחרת, ואת לאט 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 בהתקדמות, אז זה מאוד מאוד חשוב שהמורה וההורה ייקחו את התפקיד של להראות לילד את ההתקדמות, להבין שחרדה זה משהו שהוא תופס אותך, כמו שאת אמרת בהתחלה, זה איזשהו חוסר שליטה. מבוגרים שחווים את זה באמת מספרים על קוצר נשימה או על חוסר יכולת לצאת מהבית או לעשות איזה פעולה, וילדים בגלל שיש להם מראש פחות שליטה בחיים שלהם, וההורים שלהם אומרים להם ללכת לבית ספר, והמורים שלהם אומרים להם מה ללמוד, אין להם הרבה יכולת תמרון, אז באמת החרדה שלהם היא עוד יותר, היא מכפילה את עצמם, כי הם מראש לא שולטים בסיטואציה, ואיך הם עכשיו יגידו את זה, ובאמת הרבה פעמים נעלמים דום, הם לא מצליחים לדבר ולהוציא את מה שמרגישים, ואז זה יוצא כמכות, וצריך לשים לב לזה, להקשר הזה בין ילד שהוא אלים, או שהוא בוכה, או שהוא באיזושהי התנהגות שהיא קצת, אני אגיד את זה בהכי בוטות, היא קצת מציקה לנו כחברה. לגמרי, ולראות, רגע, אוקיי, אז עכשיו יש לי התנהגות שהיא מפחידה, או היא לא נורמטיבית, או היא מפריעה לי, בוא נראה ממה זה נובע אצל הילד, ואז, ולחשוב, יכול להיות שזה קשור לחרדה, זה יכול להיות קשור לטראומה שילד עבר, זה יכול להיות קשור לעוד המון דברים, זה לא דווקא תמיד קשור לחרדה, אנחנו נותנות פה מהסיפור שלך את ההקשר לחרדה, אבל זה יכול להיות קשור, ברגע שאתם רואים ילד שמתנהג ככה, התנהגות, ושוב אני אומרת בצורה בוטה, שהיא לא נורמטיבית, שהיא מפריעה לנו כחברה, אם זה בכיתה, אם זה בבית, אם זה בכל מקום, לראות, לנסות לראות מה קרה, להבין שמשהו קרה, כי זה מאוד 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 חשוב כדי לתפוס את הדבר הזה בזמן. לראות מה, להגיד, אוקיי, הוא מתנהג ככה, זה לא התנהגות מרופטיבית, מה קרה לו? אני אלך לחקור כהורה, אני אלך לחקור כמורה, מה קרה לו? האם יש לו חרדה? האם הוא עבר איזה טראומה? האם יש איזה שינוי בבית, בכיתה, בבית ספר? מה קרה? ואז יותר קל לדעת איך לטפל, כי אנחנו יודעים בעצם מה הבעיה. החרדה היא הבעיה, התקף זעם הוא התוצאה של החרדה. יש לך, את רוצה להגיד עוד משהו על זה?
לא, זה ממש היה מדויק, כן.
אוקיי. אני רוצה לדבר איתך על משהו שהוא כגננת תפס אותי המון פעמים. וזה הצבת גבולות. והצבת גבולות לילד או ילדה כאלו. כי מצד אחד, אנחנו לא מרביצים, ואת כאימא לא רוצה שתהיה לך ילדה שמרביצה, ואני כגננת לא רוצה ילדים שמרביצים בגן. ואני כאילו אדם נורא אינדיבידואליסטי, ונורא היה חשוב לי ככה תמיד כל השנים כגננת לפתח ילדים אינדיבידואליסטים, ולראות את האינדיבידואל שלהם, ומצד שני אנחנו צריכים קצת להכניס אותם לנורמות של החברה, והמון פעמים התעסקתי בזה בגבול בין הנורמה לבין לתת לילד להיות אינדיבידואליסט, ובהצבת גבולות. כי להרביץ, אני בטוחה שגם עליי וגם עליי, זה לא מוסכם, אנחנו לא מרביצים, וזה לא דרך לפתור בעיות. מצד שני, שילד חווה איזושהי טראומה, חרדה, או משהו שהוא לא מצליח להוציא במילים, וילדים לא מצליחים, לא תמיד יודעים לדבר את מה שקורה להם, אז זה הכלי שלו. ואיפה הגבול, בין איך שמים את הגבול, בין להבין את הילדה שהיא בהתקף חרדה ואין לה דרך אחרת להוציא את התסכול שלה, לבין להסביר לה של מכות, אין מקום למכות בבית או בבית ספר, אין לזה מקום. איך את עשית את זה? מה את חושבת על זה?
טוב, אז קודם אני עשיתי הפרדה בין התגובה שלי בתוך אירוע והתגובה אחרי האירוע. תוך כדי אירוע, וזה סופר קשה, כן? אוקיי, מה שאת אומרת עכשיו זה הדבר הכי הכי קשה לעולם לעשות כהורה, ובמיוחד בתקופה שההתקפים היו בבית, שהיא פשוט הוציאה הכל על אחותה התאומה, שאני הייתי צריכה להיות מגן אנושי. אני צריכה גם להגן על אחותה, ואני צריכה גם להפריד את מעיין, שהיא בעצם בתוך התקף, שהיא בתוך מצוקה, אוקיי? אז אני מפרידה את זה. תוך כדי אירוע, צריך לשדר, אני לא אומרת שהצלחתי לעשות את זה בכל המקרים, אני אומרת מה, לאן שאפתי. תוך כדי אירוע צריך לשדר קור רוח, אוקיי? להפריד בלי להכאיב, להגיד את הגבולות בצורה ברורה, תוך כדי הבכי הצרחות, הכאוס, הבלגן, להגיד, אנחנו לא מרביצים, אנחנו לא, להגיד את הגבולות שבבית, והכי חשוב זה לא לאבד את זה. זה קשה, וזה כואב, זה כואב לראות מצוקה בעוצמות כאלה גדולות של הילד שלך, באמת זה כואב, זה מפחיד, זה הכל, אוקיי? תאבדו את זה אחר כך. תסיימו את האירוע, תרחיקו, תנו לה להירגע, אנחנו מדברים על מצב פיזיולוגי, זה יירגע, אבל לנסות כמה שיותר לאבד את זה, כשהאירוע נגמר. אחר כך תיכנסי לחדר, תוציא, תתפרקית את זה. אבל לנסות כמה שיותר תוך כדי האירוע לא לאבד את זה, ולהיות המבוגר האחראי. אחרי האירוע, גם אחרי אירוע של בית ספר, אחרי שקרה משהו בבית ספר והילדה מגיעה הביתה, ואת נעושה איתה שיחה, אחרי האירוע, הפסיכולוגית כמו שהיא הייתה רושמת לי, אל תעשי לה פסטיבל חיבוקים. אנחנו אמנם יודעים שזה היה מצוקה, אבל אני לא עכשיו אומר מי שלי, חמודה שלי, מתוקה שלי, מה קרה, מה עבר עלייך היום בבית ספר. לא פסטיבל חיבוקים, אני הופכת להיות הפסיכולוגית, אפילו הייתי מתיישבת עם מחברת מולה, והייתי רושמת את מה שקרה באירוע כדי שאני אוכל לתאר למורה את הצד שלה, והייתי שואלת ומתחקרת, אז מה היה? אז מה הוא אמר לך ממש? להיכנס לאיזה דמות פסיכולוגית, זה מיד אחרי האירוע, גם בבית, גם בבית ספר, מיד אחרי האירוע, לנתח מצב ולהיות הפסיכולוגית, מתבוננת מהצד, אני לא אמא שלה, לא להיכנס למערבולת רגשית של אמא שלה, אני כרגע פסיכולוגית, יושבת עם מחברת, כן? יום אחרי האירוע, אני הכי אמא שלה, אני 100% אמא שלה, מלא מלא קרבה, חיבוקים, אהבה ותמיכה, וזה כאילו, אלה היו השלבים והחלוקה, כדי שהילדה לא תתבלבל.
שוב, אני רוצה פה לחדד מאוד יפה, אני רוצה לחדד כאן משהו, כי שוב, בגלל שאני הייתי בילדים קטנים, שיש להם את ההתקפי זעם השכיחים, ושם אומרים בפירוש, כשיש התקף זעם לילד בן 3-4, תשאיר אותו צורח, רחק מהמקום, אל תדבר על זה בזמן האירוע, אחרי האירוע, קח אותו לשיחה. והתקף זעם של ילדים יותר גדולים, שהתקף מגיע מחרדה, או מטראומה, או ממשהו אחר, צריך לדבר תוך כדי אירוע, להגיד, אנחנו לא מרביצים, אני מבין שזה, אפילו שהילד צועק וצורח וזה, כן צריך לדבר תוך כדי האירוע.
אבל אם אתם מרגישים שאתם יותר מדי אובר מוצפים, ואם אתם תתחילו לדבר, אז תתחילו לבכות ולצרוח, אז עדיף לא להגיד כלום, אוקיי? זה חשוב.
עוד חשוב הרוגע של הבן אדם המבוגר האחראי, שהוא יהיה, שיהיה לו סנטר, שהוא יהיה יציב שם בתוך האירוע, כי הילד שבתוך התקף הוא בהתקף. הילד שקיבל בקות, הוא קיבל בקות, הוא בוחק, הוא קיבל בקות, זה לא נעים לקבל בקות, ולמה, ואחותי, ותמיד זה, ו...
לטפל בו גם, אבל אחר.
נכון, גם בו צריך חשוב מאוד, חשוב מאוד, חשוב מאוד להגיד, לטפל גם בילד הזה ש... אפילו שאנחנו מבינים שיש לנו ילד אחד עם חרדה שעוברת תקופה מאוד קשה, לא להזניח את הילד
ש... אנחנו נעבוד עם הילדה הפוגעת על ההשלכות, היא תצטרך לבקש לך או משהו, או להכין לו עוגיות, היא תבין את ההקשר.
נכון, נכון, ממש חשוב, ולטפל גם בילד, אבל זה שבאחות של מעיין שחטפה את המכות, או בחבר, מאוד מאוד לא להזניח את הילד שעליו יוצאים העצבים, אבל חשוב כמבוגר שאנחנו נשאר רגועים ובסנטר ולא נאבד שליטה. אם אנחנו מצליחים, אז תוך כדי התקף להגיד, אנחנו לא מרביצים, אני מבינה שאת כועסת, אני מבינה שעכשיו קרה משהו שמבחינתך זה, זה סוף העולם, אבל את לא מרביצה, אנחנו נפתור את זה בדרך אחרת, ולנסות כן להזיז אותה מהאירוע. את ההתפרקות שלנו כמבוגרים נעשה. אחר כך שוב אני אומרת את זה, וזה בניגוד להתקף זעם של גיל 3 ו-4, שאז צריך פשוט לעזוב את הילד, לתת לה התקף לעבור. כי אני אסביר למה גם, כי ההתקף הזה של גיל 3-4 זה התקף התפתחותי. זה הדרך של הילדים ללמוד דחיית סיפוקים, זה הדרך של הילדים לבחון גבולות. וזה משהו שכמעט קורה לכל ילד, לא חושב שיש, לא חושב שיש הורה או מורה שלא חווה התקפי זעם בגיל 3-4 שנתיים, כזה משהו כזה. ולכן זה התקף שצריך לתת לו לעבור, והכי חשוב זה לשמור על הגבולות ולהראות לילד זה שאתה עכשיו צורח ובוכה פה על הרצפה, זה לא יזיז, את לא תקבל את מה שאתה רוצה, כי אנחנו צריכים ללמד אותו שזה לא הדרך להשיג. בניגוד להתקף שמגיע מחרדה או מטראומה או ממשהו אחר, שזה בעצם תוצאה של משהו שהילד חווה ולא מצליח להביע בצורה אחרת, שאז צריך תוך כדי ההתקף, כי חשוב להגיד, אנחנו רואים אותך, אנחנו מבינים אותך, אבל אנחנו גם שמים את הגבול, כי זו לא הדרך לפתור את הבעיה, וזה בעצם ההבדל הגדול. וגם רוצה להגיד עוד פעם, להדגיש שחשוב לטפל גם בצד הנפגע, שלא ירגיש שוואי, אחותי יש לה בעיות, ועכשיו רואים רק אותה, ואני אותי זונחים. אני אומרת את זה בעיקר על אחים, כי תמיד באחים יש את הילד הזה, בכל משפחה שהוא עם איזשהו בעיה, רוב תשומת הלב של ההורים עליו, לפעמים האחים האחרים יכולים להרגיש נזנחים, אז זה ממש...
צריך לזהות. צריך לזהות גם אחר כך, גם אחרי שעניינים נרגעים, ותקופה נרגעת, צריך לזהות שהילדה יודעת לעמוד על שלה מול מעיין. אני כל הזמן מנסה להקשיב לשיחות ביניהם, ולראות שענבר לא מפחדת להתנגד, או להגיד אני לא רוצה לשחק איתך או כאלה.
יפה. דיברנו הרבה על השיתוף פעולה בין המטפלים, המחנכים, ההורים, אני חושבת שכן הובהר כמה הוא חשוב. אני רוצה שאנחנו ככה ננסה עוד פעם להגיד, האם המטפלת שלך דיברה עם המחנכת או שהכל עבר דרכך?
אז במקרה שלנו באמת הכנסנו את הפסיכולוגית גם לשיחות זום ולמפגשים עם בית הספר. אני חושבת שממש מהרגע שהפסיכולוגיה נכנסה לתמונה הרגשנו את השיפור, כי גם הלחץ בבית ספר ירד. ברגע שהם מורידים את הלחץ מבחינתם ואומרים להם הילדה מטופלת, אז הם מורידים לחץ, אנחנו מורידים לחץ, וזה מורגש ישר בתוך התהליך. היא באמת נכנסה וסיפרה קצת על מה שהיא רואה מהכיוון שלה, כשהיא בעצם העלתה את הקישור לחרדות. ואם אנחנו מדברים שוב על התקשורת עם הבית ספר, אז אנחנו מזכירים באמת להכיר תודה על המאמצים שלהם, לבקש תוכנית התנהגות לילד, כדי שגם בבית ספר הוא יראה שרואים את ההצלחות הקטנות שלו. ותנסו כמה שאתם יכולים לא לשדר אנטי כלפי הבית ספר. זה קשה, המערכת החינוך לא מסודרת למצבים האלה. המצבים האלה הולכים ומתגברים אחרי הקורונה, יש תחושה של אני ממש רואה מסביבי מה הולך, באמת כאילו כואב לי הלב, אבל תנסו כמה שיותר לא לשדר אנטי כלפי הצוות. מוצא אחרון זה להעביר פיזית בית ספר וכיתה, בגלל שזה גם מסובך העניין הזה מבחינת המסוגלות של הילדה. ברגע שהם מוציאים אותה מבית ספר, מעבירים אותה כיתה, זה גם משדר לילד שהוא לא מסוגל בעצמו, והטריגרים פשוט יצופו במקום החדש. אז זה מבאס, כי לפעמים בית ספר באמת לא משתף פעולה, ואז התסכול הוא כפול. אבל באמת לנסות למצות כמה שיותר טוב מהמקום הנוכחי, ורק במקרה ששום דבר לא עוזר ולא רואים שום התקדמות, ובהתייעצות עם פסיכולוגית באמת כדאי לבחון מקום חדש.
אוקיי, אז זהו, אז אני רוצה לחדד ככה את הדברים שאת אמרת, כי את אמרת דברים ממש חשובים. ממש חשוב כהורים, זה אחד הדברים הכי חשובים, שתרתמו את הבית ספר ואת המחנכת לעזרה לילד ולטיפול בו. ובאמת אתם, יותר יהיה קשה לרתום מחנך כאשר אומרים לו, אתה לא בסדר, ואתה לא טוב, ומה אתה עושה, ולמה אתה עושה. גם מחנכים, גם מורים וגננות הם בני אדם, גם להם יש רגשות. אני יודעת להגיד ככה בתור גננת שהייתי באה כל יום, עם כל הלב שלי אל הגן, עם כל הרצון לעזור לילדים. ואנחנו בדרך נתקלים בהמון המון דברים, ולא תמיד אנחנו בני אדם, אנחנו תמיד עושים את הדברים הנכונים, אנחנו תמיד יודעים איך לעשות, אבל יש השפעה גדולה מאוד על איך ההורים מגיבים, גם לטעויות שלנו כמחנכים, וגם לרצון שלנו לעזור. אז הרתימה של צוות המחנך אליכם, ולשיתוף פעולה, זה אחד הדברים החשובים להצלחה בטיפול בילד, ולהעביר אותו את השלב הקשה, והיא באמת תבוא בעיניי על ידי גם שיתוף של מה שאתם עושים, ולא להסתיר מה עושים בבית, וגם פידבקים על הדברים הכי הכי קטנים שכן כמורים וגננות הצלחנו לעשות, וההבנה גם על הכישלונות, כמו שכהורים אתם בטוח רוצים שנבין את הצד שלכם, וכמחנכים לראות גם את הקושי של ההורה. הורה שחווה כזה קושי עם הילד. ומעבר, אנחנו כמחנכים יש לנו שנה, שנתיים עם הילד, אחר כך הוא בעיה. להורה יש אותו כל החיים,
ההורה נשאר פה, עם הפחדים בדיוק.
נכון, שמענו את נועה אומרת פה, דאגתי מה יהיה בגיל ההתבגרות, ראיתי כבר איך אנחנו נכנסים למוסד פסיכיאטרי, זה משהו שכמחנכים אנחנו לא חווים, כי אנחנו יודעים, יש לנו שנה, שנתיים, לא נצליח, זה יהיה כבר בעיה של מישהו אחר.
אני אגיד לך יותר מזה, כי הורים יכולים להאשים מאוד מהר את המחנכים בזה שהם עוד הורסים את הילדה, והם יגרמו לה להכניס לעצמה עוד מחשבות שליליות. זאת אומרת, זה יכול להיות באמת כדור שלג של התחות והאשמות בלתי פוסק.
נכון, אז צריך ממש לראות את ההורה, את הפחדים של ההורה, עם כל הקושי שכן, זה ממש ממש קשה. כאשר בכיתה או בגן של 35 ילדים, יש ילדה שמרביצה או שלא מצליחה להשתלט, ופתאום כל המערך שיעור, כל מה שתכננו, מתפקשש בגלל זה. צריך לראות את הילדה ואת ההורה, והמקצוע הזה שבחרנו הוא לא מקצוע קל, ואנחנו צריכים, הוא דורש הרבה הכלה של המון המון גורמים, שלאו דווקא באים להיות איתנו, אבל זה חשוב גם כמחנכים. הרתימה והשיתוף פעולה בין הורים למחנכים הוא מאוד קריטי לטיפול בילד. אני המון פעמים ראיתי, שוב הייתי 22 שנים גננת, המון פעמים ראיתי ממש איך כאשר יש שיתוף פעולה מלא, שיש כנות ביני לבין ההורים, אנחנו מצליחים לעזור, התנהגויות משתנות, ואיך כאשר הורה מתנגד, או אני מתנגדת להורה, אנחנו בעצם לא מצליחים, שיש התנגשויות בין איך שאני חושבת שצריך לטפל, או איך שהוא חושב שצריך לטפל, או מה שהוא חושב, וכמו שאת אמרת, שאומרים, את מקלקלת, את מקלקלת, לא, זה לא נעים לי לשמוע, אני לא באה לקלקל, אני באמת באה לעזור, זאת הדרך שאני מכירה, אני בתור גננת תמיד הייתי מוכנה לשמוע פסיכולוגים, קלינאיות תקשורת, ולדבר עם כל איש בעל מקצוע שרצה ללמד אותי ולהסביר לי איך לתפקד אחרת עם הילד. אז באמת ששני הצדדים, מאזינים גם הורים וגם מחנכים, יראו כמה חשוב השיתוף פעולה הזאת, איך המחנכים יראו את ההורים וההורים יראו את המחנכים, מעבר ללראות כמובן...
לפעמים זה בסדר, ולפעמים זה בסדר שמגיעה פסיכולוגית מהצד ומעוררת קצת הצד השני, זה בסדר, גם אנחנו צריכים מתווכים לפעמים.
לגמרי, יש גם דברים שכמו שאת אמרת, הפסיכולוגית היא זאת ששמה את האצבע על העניין של חרדה, זה משהו שאת כאימא לא יכולת לדעת.
אני גם לא, גם אם הייתי יכולה לזהות את זה, לא הייתי יכולה לבוא לאיזושהי דרישה למורה. עם חרדה, ברגע שאני לא מקצועי.
נכון. סיפרת לי בשיחה המקדימה שעשינו על איזה סיטואציה פעם שקראו לך לבית ספר כשמעיין, שהיה איזה אירוע עם מעיין, וכאילו, אתם דיברתם, והמטרה הייתה שמעיין תישאר, ואת זיהית איזה, זיהית
כן,
שהיא,
זה...
איך תספרי את זה, בבקשה, כי זה גם רגע ממש מזקק בעיניי.
אז היה באחד ההתקפים האחרונים, שזימנו אותנו למפגש, שזה תמיד כזה נורא דרמטי, המנהלת, היועצת, המורה, זה ההורים, ומעיין הייתה איתנו כמה דקות, והיה לה נורא טעון וקשה, וברגע שיצאנו מהפגישה, וזה היה כזה רק התחלת היום, היא הייתה אמורה להישאר שם במהלך היום, אז הסתכלתי על מעיין, וראיתי שהיא לא מדברת, שהיא נסגרת ונאטמת, והסיטואציה הייתה לה מאוד קשה, עצם המפגש, ושאלתי אותה, את מסוגלת להישאר היום? והיא הסתכלה עליי והיא לא הגיבה, אמרתי לה, היום בואי, אני רואה שאת לא מסוגלת להישאר בבית ספר, אז בואי נלך הביתה, מחר תבואי לבית ספר. וזה בדיוק הרדאר הזה שדיברתי עליו מקודם, זה היה פתח באמת שהרגשתי את הקפיצה אצלה, כשהיא אמרה, אמא מרגישה אותי, היא מרגישה שמשהו לא טוב אצלי, אני לא מתפנקת, אני באמת לא מתפנקת, אני לא באמת עכשיו רוצה סתם לשבת בבית ולראות טלוויזיה, אני באמת לא מסוגלת להיות פה נוכחת היום בבית ספר, ובאמת הלכנו לבית ספר ויום למחרת, חזרנו הביתה ויום למחרת, היא באה לבית ספר והכל היה בסדר, וכל התהליך הזה של רואים שעובר עליי משהו, אני לא יכולה להגיד את זה במילים, אבל אמא שלי רואה אותי וקולטת, ומאפשרת לי להוריד את הטריגר, לא להגיע לטריגר, ממש, את יודעת, לפעמים הייתי חושבת על זה אחר כך, שזה ממש כמו ילד שיש לו אלרגיה, ואת פשוט מרחיקה אותו מהאלרגיה, אז זה נורא קל לנו להבין כשזה משהו בריאותי, אבל כשזה משהו נפשי פחות קשה לנו להבין, אז באמת אחרי הסיטואציה הזאת שאפשרתי לה, אז חידדתי אצלי יותר את הדבר הזה של לקלוט, מתי היא מסוגלת ומתי היא לא מסוגלת לשהות בבית ספר, וזה מאוד עזר.
זהו, זה סיפור ממש טוב, כי זה שוב, אם היו משאירים את מעיין, היא כבר עברה איזה אירוע, היא כבר עשתה את הדבר הזה, היא כבר לא הצליחה לשלוט, זה כבר היה אחרי הטיפול, נכון? אחרי שהתחלתם טיפול עכשיו.
כן, כן, בטח.
היא כבר חוותה דברים שהיא מצליחה, היא עכשיו ברגע שהיא לא הצליחה, עוד פעם חזרה לזה שקוראים לאימא ואבא והפסיכולוגית והיועצת והזה, וכולם יושבים ואומרים, מעיין, מעיין עשתה, מעיין עשתה. היא עוד פעם חווה איזה רגע של כישלון, ותחשבו על הילדה הזאת שחווה איזה רגע של כישלון, ועכשיו מצפים ממנה להמשיך עוד איזה 4 שעות בבית ספר.
נכון.
היא כבר בתחושה הזאת.
נכון.
אז להוציא אותה משם ולהגיד לה, היום תהיי בבית, זה היה כל כך נכון.
זה היה חזק, זה לחזק שוב את הסנטר של הבית. זה שוב עוד, זה ממש עוד עמוד תווך להוסיף שם של הכל בסדר, אנחנו בסדר, את בסדר. ואת תהיי בסדר.
ולהרגיע את הנפש שלה. את נכון. בעצם בזה שהוצאת אותה מהבית ספר, נתת לה את השקט להרגיע, לאבד את מה שקרה באירוע הזה.
כן, ובאותה נשימה אני מעריכה את בית ספר. זה לא בואי נלך הביתה מפה, הבית ספר הזה לא שווה כלום, אוקיי? זה בואי אני רואה שאת לא בטוב, מחר תהיי בטוב. כזה.
לגמרי, לא להאשים את הבית ספר, הבית ספר לא אשם, הבית ספר עושה מה שהוא צריך. למנהלת ולמורה יש 35-200 תלמידים לדאוג להם, ברור שהם צריכים גם לדאוג לאלה שחתכו הבית ספר היה בסדר, אבל באמת לראות שהילדה כרגע ולהבין אחרי דבר כזה לא מסוגלת להמשיך עכשיו עוד 4 שעות, ובבית יהיה לה את השקט גם לאבד את זה, גם להירגע, ולחזור עם כוחות אחרים שיעזרו לה, אולי אם יהיה אירוע למחרת, לעבור אותו בצורה טובה יותר. אם משאירים ילד אחרי אירוע כזה שהוא כל כך טעון, זה רק יגלגל לעוד אירוע ועוד אירוע, והוא חייב את השקט, את הניתוק, אז זה היה החלטה ממש טובה שלך כאימא וראייה, ודיברתי כבר על איך להפחית חרדה, נכון?
נכון. זה בעצם קודם כל להבין, לזהות שמדובר בחרדה, לנרמל לילד שזה בסדר שהוא חושש, גם אם זה לא נראה לא לך הגיוני ולא לא, הוא בעצמו גם יודע שהדברים שהוא חרד מהם הם לא הגיוניים בתגובה שלו, כמו שעשינו עם האיחור לבית ספר, ולהסביר שמטפלים בזה בהדרגה, לא בבת אחת, תראי, אתמול היה ככה, היום יהיה ככה, ולהאמין שהיא תהיה בסדר, ולהיעזר בעזרה מקצועית, אין מה לעשות, אנחנו צריכים את זה, וזה טוב, וזה מקל עלינו, וזה עוזר לנו, ובאמת, את יודעת, אני אשתף אותך בשיחה מרגשת שהייתה לי עם מעייני שבוע שעבר, שקיבלתי הודעה חיובית מהמורה שכן היה איזה אירוע, התעצבנה על איזה ילדה, אבל היה שם איזושהי עצירה בעוצמה, והמורה זיהתה את זה, ואמרה לי, שלחה לי חיזוק, ואני ישר העברתי את החיזוק למעיין, אמרתי, תקשיבי, קיבלתי הודעה ממש טובה מהמורה, המורה ראתה שהתעצבנת עליה, אבל את לא הרבצת לה, והמשכת את השיעור כרגיל, וואו, איזה מדהימה, איזה מדהימה, ואז היא אמרה לי משהו מדהים, היא אמרה לי, את יודעת, אני חושבת שבערך עוד שנתיים, כשאני אהיה ככה בכיתה ה' זה ייעלם.
חמודה.
וזה היה מדהים שהיא אמרה את זה, כי זה קודם כל היא שמה את עצמה, קודם היא ראתה שיש לה התקדמות, היא הבינה, והיא גם ראתה שהיא עדיין לא שם, היא יודעת שיש לה עוד תהליך לעבור, אבל היא כבר יכולה לדמיין את עצמה בסדר, זה כאילו פעם ראשונה שהבנתי שהיא מדמיינת את עצמה שהיא תהיה בסדר, ולא, מבחינתה זה לא איזה כאוס אינסופי ש...
לפני זה היא לא דמיינה, את רואה את המודעות שיש לילדה פה, גם על זה שכאילו, את ההבנה של כאילו וואלה, זה לא פתרון כסף שיעלם בבת אחת, ומצד שני זה פעם ראשונה אולי שהיא אומרת לך של... אני יודעת שאני אהיה בסדר, ובגלל זה זה כל כך מרגש, כי לפני זה היא לא ידעה שהיא תהיה בסדר. וסיפרת בהתחלה שהייתה אומרת לך אפילו, אני לא אוהבת את החיים שלי, אני לא רוצה את החיים האלה, אני... וכשילד רואה שכל אחד לא רק ילד, איזה אופק, איזה משהו טוב, זה נותן לו אופטימיות ונותן לו כוחות בעצם להתמודד עם הקשיים הזה, בגלל זה זה ממש מרגש מה שהיא אמרה, איזה יופי שככה סיפרת לנו. אז אנחנו זהו, אנחנו ממש בסיום, בואי נסכם בכמה טיפים, איך לטפל בהתקפי זעם שנובעים מחרדה ומטראומה.
אוקיי, אז בכמה נקודות
ממש אחרונות. ממש בכמה נקודות.
להבין הכי זה, ההבנה של המצב שהילד נמצא במצוקה, האמונה שאני מסוגלת כאימא, כהורה, יש לי כלים מעצם היותי אימא לעזור לו, ושהוא יהיה בסדר, לשכנע את עצמי, להאמין בעצמי שהוא יהיה בסדר, כי זה הבסיס להכל. לתרגל, קודם כל, כשאין שום עזרה מקצועית, דבר ראשון, לתרגל הקשבה, ממש מבט בעיניים, לכל סיפור, לכל שטות, הקשבה ומגע. בהמשך, למצוא עזרה מקצועית שהילד מתחבר אליו, כי אנחנו כבר באיזשהו שלב לא אובייקטיביים, לנהל ברגישות את העבודה מול הבית ספר, בלי שערות רגשות, לעורר אמפתיה, וסבלנות. זה תהליך ארוך, זה ייקח זמן, עם הרבה צעדים קדימה ואחורה 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 ועוד קצת קדימה, אבל אני נגיד יוכל, פורסת את התקופה הזאת כשנה וחצי, זה המון זמן, שנה וחצי, להגיד, או, אני רואה איזה שיפור, אוקיי? שנה וחצי של לחיות מהתקף להתקף, זה באמת המון זמן, זה מאוד מאוד קשה, חייבים פה באמת סבלנות, אורך רוח, ולהאמין שיהיה בסדר, ואתם תהיו בסדר.
ואני אתן את הטיפים למחנכים, אז קודם כל באמת לזהות, ולהבין שכשילד מתנהג ככה, שוב לא מדברת על חד פעמי, אבל כשילד מתנהג ככה באופן קבוע, בכי, צעקות, מכות, להבין שזה בא מאיזושהי טראומה, מאיזושהי... חרדה, משהו לא טוב עם הילד קורה, ולנסות לבדוק מה עובר עליו, אם בבית ספר ואם בבית. שיתוף פעולה עם ההורים ועם המטפלים מאוד מאוד חשוב ומאוד עוזר. הכלה של הילד ושל של ההורה, הבנה וראייה של כל הצלחה הכי הכי קטנה אצל הילד. וכמובן שיתוף של ההורה בהצלחה הזאת, ושיתוף של הילד ועידוד. לשים את הפוקוס על המקומות שהילד כן הצליח כאשר הוא נתקף בחרדה. שוב, עוד פעם שיתוף פעולה וכל דבר, להיות שקופים מול ההורים, כולל עם הקשיים. לי מאוד מאוד חשוב להגיד שזה בסדר להגיד כגננת, כמורה, גם לאימא, קשה לי, לא קל לי. היום תכננתי יום כל כך מקסים וזה נהרס לי, זה לא הצלחתי בגלל האירוע הזה. להבין, להיות אנושיים, אנחנו בני אנוש.
לגמרי.
ובאמת, סבלנות, סבלנות, סבלנות. זה בסוף, אם באמת כולם עובדים ביחד, זה משתפר. נועה, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור שלך.
באהבה, חמותה, תודה שאירחת אותי, ממש היה לי כיף.
אני בטוחה שזה ייתן עוד, יעזור לעוד הורים ומחנכים. אתם מוזמנים להקשיב לעוד הקלטות של הפודקאסט, לעוד נושאים של הפודקאסט לדבר חינוך עם חמותה לחמן. להתראות.
ביי.